שלום וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 76. בעוד חלק מאיתנו מסיימים לחגוג את חג הפורים, הירושלמים שבינינו רק מתחילים. מה פשר ההפרדה הזאת? מתי ניתן לקרוא מגילה? ומה העניין שביין? בשיחה שלפניכם.
שלום רב שרקי.
שלום וברכה.
מה שלומך?
אני בסדר, ואתה?
נפלא, נפלא.
פורים. טוב לשמוע, נחמד.
פורים, חג נפלא.
חג גדול היהודים.
חג גדול היהודים. שבוע שעבר עסקנו בו, והשבוע יש לי שאלה של החלוקה הזאת. פורים זה חג שמאחל את העם. עם אחד היה בשושן וכולנו באחדות. מצד שני זה החג היחיד שאנחנו חוגגים אותו לחוד. ירושלים תחגגו לבד, אנחנו חוגגים לבד.
כן, לכאורה אנחנו עוברים על איסור לא תתגודדו.
לכאורה אנחנו עוברים על איסור לא תתגודדו, כן.
כן, רק שלא תתגודדו זה באותו מקום. אבל בכל זאת, את זה מחלוקה של המקומות, זה דבר שבאמת מהווה בעיה, הייתי אומר, ערכית. כן, הרי דווקא אחרי שאנחנו אומרים שהתנגדנו ליש נועם אחד מפוזר ומפורד, פתאום אנחנו מפוזרים ומפורדים.
כן.
התשובה היא פשוטה, אני חושב, בגלל שפורים לא הייתה, כיוון שפורים לא היה במקום הנכון, אז הוא גם לא בזמן הנכון. זאת אומרת, הזמן הנכון של פורים זה 15 באדר. כמו כל החגים שהם תמיד באמצע של החודש, בתוקף של הירח, שזה תוקפו של החודש. וברגע, והחג היה צריך להיות בארץ ישראל, הרי מה היה צריך להיות? הרי כל זה התחיל מזה שאיש היהודי היה בשושן הבירה. מה הוא עושה בשושן בכלל? בזמן שכולם בונים את ארץ ישראל בימי זרובבל ובונים את המקדש וכו', והיהודים נשארים בשושן. אז הנס נעשה במקום הלא נכון, ממלא הזמן שלא זז. רק שהערים המוקפות יש בהם בחינה מסוימת של ארץ ישראל, מפני ההגנה שהחומה מספקת נגד ההשפעות של ארץ העמים. אז שם עדיין משהו מהארץ ישראליות נשאר. וזה היסוד של מה שכתוב בירושלמי וברמב״ם, שהתקנה של המוקפים זה כדי לתת כבוד לארץ ישראל.
ועכשיו אנחנו כולנו בארץ ישראל, רובנו בארץ ישראל.
אז באמת זה מתחיל להיות, זאת אומרת, מה שקורה זה שירושלים חוגגת בחמישה עשר. ירושלים הולכת וגדלה לא רק מבחינת ירושלים עצמה, אלא מבחינת סמוך ונראה, כך שגם מבשרת ציון חוגגים בחמישה עשר, ויבוא יום שהמרחקים בין הערים יהיו כאלה, שמן הסתם רובה של ארץ ישראל כבר תחגוג בחמישה עשר.
אוקיי, אבל אם דרך אגב הרעיון של ערים מוקפות זה ערים שיש בהם בחינה של ארץ ישראל, וכל ארץ ישראל יש בחינה של ארץ ישראל.
לא שום ספק, כן. זאת אומרת, עשו את ה... אבל זאת ארץ ישראל שהייתה בזמן של גלות, בכל זאת, תחת שלטון פרסי. זאת אומרת, זאת לא הייתה ארץ ישראל בכל שלימותה גם כן. אז הדבר הזה התיר את הרושם שלו בנס, ומלא גם בחג, אבל בעקבות הנס.
אני רוצה לחשוב על מה המשמעות, אם יש בזה איזושהי משמעות מעבר לזה, אם יש עוד כיוונים ורעיונות לפיצול הזה.
יודלת ותדוו מהווים ביחד יחידה אחת. כן, הרי השני הימים האלה מוזכרים ביחד במגילה, ועליהם נאמר קיימים אשר נחו בהם היהודים. ולמדת מזה הגמרא שיש עוד שני ימים שבהם אפשר לקרוא את המגילה, והם יודלת ויודבט. וגם קיימים אשר נחו בהם היהודים. אז יש שני ימים ועוד שני ימים. וכן גם לעשות ימי הפורים האלה בזמניהם, אז זמנים הרבה תקנו להם, וזה מוסיף גם י' א' י' ב' וי' ג' לא צריך אפילו פסוק, כיוון שהוא היה יום קהילה לכל, כמו יום שבו נלחמו, ברור שאפשר לקרוא את המגילה. התוצאה היא שאפשר לקרוא את המגילה בי' א', בי' ב', בי' ג', בי' ד' ובתדוו. אז יש לנו חמישה ימים שבהם ניתן לקרוא את המגילה, כל אחד כמובן לפי עניינו, אם זה כפרים או כרכים או ערים וכדומה. ואז יוצא שהמגילה הופכת להיות גילוי, מגילה, מגליה, גילוי שם השם שמסתתר בתוך המגילה, והוא ביהודה לפילבט וגימון יהודה לצדוו, סך הכל 65, סגימטריה של שם אדנות, אדוני, שהוא הגילוי של שם הוויה. אומרת המשנה, ביהודה לפ לא פחות, תדוו ולא יותר, זאת אומרת לא פחות מיהודה לפ, דיינו יוד, ולא יותר מתדוו, דיינו תדזיין, תדזיין ועוד יוד יוצא 26, כלומר שם הוויה אסור לומר אותו בגלוי, אלא מסתירים אותו בתוך שם אדנות, כמו ששם הוויה, כמו ששם השם מסתתר לכל אורך המגילה, ולכן השם השם לא מוזכר בשום מקום ספציפי במגילה, כי הוא נמצא לאורך כל המגילה. ומבחינה זו מתגלה דווקא במצב של גלות. מגלות, הרי זה המצב שלכאורה יש גלות השכינה, שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם, ופתאום הוא מתברר שהוא נמצא אפילו בארמונו של אחשוורוש. וזה דווקא בא לידי ביטוי בפיצול של הזמנים בין י' לתת ו', שמורה שיש התפשטות של הקדושה אל מחוץ אל המקום ומחוץ אל הזמן.
טוב שזה מוקלט, כי אנשים יכולים לחזור אחורה ולשמוע את זה שוב.
אין שום ספק. כן, אבל אפשר גם לשתות קצת כוס יין, וזה יגרום שיבינו את זה עוד יותר טוב. יין, 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 עד דלא ידע. לא לדעת זאת מדרגה. יש אדם שלא יודע, ויש שהוא טיפש, ויש שהוא לא יודע. יש אדם שמרוב שהוא יודע, הוא מגיע עד המקום שהוא כבר לא יודע. זה השיא של הדעת. ולמדרגה הזאת זכה משה רבנו. משה רבנו הגיע למצב של ומשה לא ידע. נכון? כך כתוב. נכון. ומשה לא ידע. לא ידע. כלומר, אחרי כל ההשגות הגדולות שהיו במעמד הר סיני, ואחרי בקשת הסליחה לאומה וגילו 13 מידות, וכל המתלווה לכך והלוחות השניים, משה יורד מלהר, ומשה מגיע לעד דלא ידע. משה לא ידע. מתי זה קרה? כי קרה נור פניו. כלומר, בזמן שקרה נור פניו. ואז בעצם הוא שם על פניו מסכה של פורים. מסכה של פורים, כדי לחפר על עגל מסכה שעשו. זאת אומרת, בעצם אפשר לומר, האי ידיעה של משה היא השורש לחג הפורים. בחג הפורים משה נמצא תמיד שם מאחורי הקלעים, שהרי זה יום ברית המילה של משה רבנו אם לא היה נולד מהול. הרי משה נולד בזין באדר, ברית המילה שלו אם לא היה נולד מהול היה צריך להיות בי"ד באדר. זאת אומרת שהנוכחות שלו נמצאת שם מאחורי הכללים. ולכן הגמרא תמיד שואלת משה מן התורה מניין, והיא אומרת בשגם ובשר. למה היא לא אומרת וידבר השם אל משה למור? כי היא מדברת על משה המסתתר, כמו שהוא הסתתר בימי המבול, גם בגמטריה משה. משה שנמצא בגמטריה זה משה המסתתר. ולכן מיד אחרי שהגמרא אומרת משה מן התורה מניין, שואלת מרדכי מניין, אסתר מניין.
אוקיי, ומה המשמעות הזאת של הלא ידע? כאילו, זה קצת...
לא לדעת, זה סוג... תראה, יש ילד בן 4, אתה מבקש ממנו לפתור משוואה ריבועית, הוא לא יודע. כי הוא אפילו לא יודע מה זה משוואה ריבועית. אתה יכול לשאול תיכוניסט איך פותרים משוואה ריבועית, הוא יודע לפחות מה זה. כן? אז לדעת, לדעת שאני לא יודע, זה מדרגה אחרת לגמרי. זה פחות הוא יודע מהי המשוואה, רק הוא לא יודע את הפתרון. אז זה כבר התחלה של ידיעה, וזה בבחינת שאלת חכם, חצי תשובה. שהחכם, כשהוא שואל שאלות, זה סימן שהוא מצוי בעניין.
ואם אנחנו נשתה הרבה יין, נהיה יותר מצויים באיזשהו עניין?
זה סוף השנה, אחרי שבמשך 11 חודשים וחצי אנחנו עסוקים בלדעת, אתה הורית על הדעת, אז בסוף השנה אנחנו מגיעים מרוב ידיעה בתורה, מרוב התעסקות בכל ענייני הקודש ותוכני הדעת, אז אנחנו מגיעים למדרגה של עד דלא ידע, שמתגלה בחודש האחרון של שנה, עדיין חודש אדר, בתוקפו של החודש. זה מעין מה שהמחלוקת שהייתה בין החסידים למתנגדים. החסידים אומרים, לית אתר פנוי מיני, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. המתנגדים אמרו, מה פתאום, אסור להגיד דבר כזה. האם המתנגדים לא מאמינים שהשם נמצא בכל מקום? מאמינים, רק אומרים, אסור לדבר על זה. אבל בסוף השנה זה היום שבו המתנגדים מסכימים לחסידים. ואת זה מגלים על ידי כוס יין, כי הרי כוס יין אחד מאפשר להגיד שאין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה הרי לא מוסרי. זה מוסרי כשאתה שיקור. וזה מתגלה באחרית השנה, זה מה שאומרת הגמרא במסכת יומא, ששיקור העולם לפניו כמישור. זה מישור, זאת אומרת שאין הבדלים של מדרגות בין הטוב לבין הרע, בין גדול וקטן.
מה זה הסיפור הזה? זה מוסרי של השיקור, זה לא מוסרי.
לא, כלומר, כששואלים אדם, איך אתה אמרת שאין הבדל בין המן למרדכי? התשובה, הייתי שיקור. זאת
תשובה שהיא...
אני אסביר לך למה, כי בקרבת האלוהות, הקדוש ברוך הוא מחיה את הכל. מחיה גם את הטוב, גם את הרע. רק שאנחנו לא יכולים לנהוג, אנחנו כבני אדם, על פי ההנהגה הזאת, הנהגה מעשית. רק כשאדם הוא שיקור, הוא פטור מן המצוות, אז הוא יכול לומר. וזה מדרגה שחייב שהיא תתגלה פעם. זה כמו שהחסידים היו שותים בסוף תפילת שחרית כוסית יש. כן, כן, מה? דיברנו על זה? כן, כן. אז מי שמגיע למדרגה הזאת, מגיע לו קצת יש.
מגיע לו קצת יש. אז מי שלמד טוב, שיהנה מה...
כן, יהיה רצון.
תודה רבה, שנזכה.
אמן.